אנחנו התחלנו לדבר לפני שבועיים על ילדים שיש להם קושי שאנחנו לא יכולים לפתור. זאת אומרת, מה עושים כשיש ילד שיש לו קושי שאנחנו לא יכולים לעזור לילד הזה ולא יכולים לפתור את את הקושי. ואמרנו, דיברנו לפני שבועיים, שהבעיה הכי גדולה עם הילדים האלה זה לשמור להם על דימוי עצמי. זאת אומרת, שלא יחיו בדימוי עצמי נמוך. לשמור להם שהם ירגישו את עצמם שהם שווים למרות הקושי. למרות הקושי. אני שמעתי סיפור. שבוע שעבר שמעתי סיפור על ילד שהיה לו בעיות קשב וריכוז קשות. נתנו לו רטלין, רטלין לא עזר לו. הילד ישב בחדר, לא הבין את השיעור. הרבי לימד שיעור והילד לא הבין בכלל את השיעור. והילד לקח נייר והתחיל לצייר את הרבי. לא היה לו מה לעשות בשיעור. ישב צייר את הרבי. ופתאום הרבי ככה רואה משהו, ניגש, אומר לו, מה עשית פה? אז הוא אומר, ציירתי. את מי ציירת? הוא אומר, אותך. הוא אומר, תראה לי. הוא הסתכל על התמונה, אומר לו, אתה מסכים לתת לי את זה? אז הוא אמר, כן. אז הוא לקח את זה. לרבי הזה היה אבא, שהאבא היה צייר. האבא של הרבי הזה היה צייר. אז הוא בא לאבא שלו, הביא לו את הציור, אמר, תראה, זה ילד אצלי בחדר, זה הילד הזה צייר. האבא אמר לו, תשמע, לילד הזה יש כישרון משהו מיוחד, תביא אותו אליי, נלמד אותו ציור. והוא הביא את הילד הזה אליו, ולימד אותו ציור, והיום הוא צייר גדול. הילד הזה היום הוא ממש אחד הציירים הגדולים פה בארץ. זאת אומרת, גם ילד שיש לו בעיה כזאת או אחרת, הוא לא מקרה אבוד. תמיד אנחנו יכולים למצוא אצלו איזה תחום שהוא יכול להצליח, שהוא יכול להיות מוכשר, ודרך זה להרים אותו. להשתמש עם זה ולהרים אותו. ההשקפה שילד צריך רק ללמוד תורה, ולא דברים אחרים, על הסוג הזה של ילדים היא לא נכונה. זאת אומרת, הסוג הזה של ילדים כן טוב למצוא להם איזה מקצוע שהם מתחברים אליו וללמד אותם את המקצוע הזה. כי ברגע שמסתובבים דימוי עצמי נמוך, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה איתם וזה נהיה יותר גרוע ויותר גרוע. אחד הקשיים הגדולים שלהם, כבר דיברנו על זה גם כן, זה הקושי החברתי. זאת אומרת, בגלל הדימוי עצמי נמוך, הם לא משתלבים בחברה, הם לא מסתדרים בחברה. היום אני רוצה לדבר על הנושא של ביקורת. הילדים האלה, יש להם קושי מאוד מאוד גדול לשמוע ולקבל ביקורת. למה? כי אין להם פרופורציה נכונה איך לקבל ביקורת בגלל הבעיה של הדימוי העצמי הנמוך. זאת אומרת, כשאני אומר לילד ביקורת, הוא לא שומע את זה כביקורת עניינית מה אמרתי לו, אלא הוא שומע את זה כהוכחה, עוד הוכחה שאני ילד לא שווה. אז את הביקורת שלי הוא לוקח אותה, הנה עוד הוכחה שאני סוג ב', עוד הוכחה שאני ילד לא שווה. ככה הוא מקבל את הביקורת. ואם ננסה להסביר לו שאנחנו לא חושבים ככה, זה לא יעזור לנו. זאת אומרת, העסק הזה, צריך להבין, העסק הזה יותר חזק מהילד. ההרגשה הזאת היא שאני ילד סוג ב', אני לא ילד כמו כולם, אני לא שווה כמו כולם, אף אחד לא רוצה להיות חבר שלי, אף אחד לא רוצה לשחק איתי, אף אחד לא אוהב אותי. כל ההרגשות האלה, אין לי חברים בכיתה, כן? כל הדברים האלה, זה חזק יושב עליו. אני פעם שאלתי ילד, אתה אומר אין לי חברים בכיתה. תגיד לי שש שמות של ילדים שיש להם חברים בכיתה. אז הוא אמר זה וזה וזה, הוא אמר שמות. יופי. עכשיו תגיד עוד שש. לא היה לו. אמרתי לו אותך, תגיד לי שש שמות. הוא אמר, אחרי זה אמרתי לו, תגיד לי עוד שש שמות. לא היה לו. מה האמת? מה האמת לגבי חברים בכיתה? האמת היא שלאף ילד, ילד רגיל שאין לו שום בעיה, אני לא מדבר עם ילד רגיל, ילד רגיל שאין לו שום בעיה. האמת היא שלאף ילד אין יותר משניים או שלוש חברים בכיתה. וגם השניים שלוש האלה זה לא מי יודע מה חברים. זה ככה. לא יותר מי. וזה, עכשיו, יש ילדים שהם מאוד קריזמטיים, מאוד, שהם תמיד כן בולטים בחברה ויש להם חברים ויש להם מעמד בחברה. אבל זה קבוצה מאוד מאוד קטנה. יחסית לחברה, זה קבוצה מאוד קטנה. רוב הילדים, זה משהו ברמה מאוד מאוד נמוכה, כל הנושא של החברה. הילדים עם הבעיות לא רואים את זה ככה. הם רואים שלכולם יש חברים ורק לי אין חברים. זאת אומרת, הם רואים את עצמם כלא שווים, כבעייתיים ולא שווים. והיות ואנחנו לא יכולים לפתור להם את הבעיה, וגם אם אנחנו יכולים לעזור להם, זה חלקי, מאוד חשוב לתת להם את ה... להימנע מלהגיד להם ביקורת, גם כשהביקורת צודקת וגם שצריך אותה. אני לא מדבר על ביקורת סתם. אני מדבר על ביקורת שהיא נכונה וצודקת וצריך אותה. צריך להימנע ולהגיד לילדים האלה לגמרי שום ביקורת. אף פעם. אף פעם אסור להגיד לסוג הזה של ילדים, אף פעם אסור להגיד להם משהו שהם לא בסדר. משהו שהם עושים לא נכון ולא טוב. מה בכל זאת?
רוצים לעזור להם, כמו שאתה אמרת, כמו הצרת רבים חצי נחמה. ואתה רואה שגם לאחרים אין חברים.
זה לא, זה עוזר לילד רגיל, מה שאני עכשיו אמרתי לך. לילד עם בעיות, גם אני מראה לו שחור על גבי לבן, שזה לא נכון מה שאתה חושב, שאתה... זה, הוא לא יקבל את זה. הילד לא יכול לקבל את זה.
בגיל מסוים,
שהוא בכל מתגיע, גיל,
זה כבר יעזור.
בכל מסתם, גיל הוא לא יקבל את זה.
נשאר אותו דבר, ויש אנשים כן משתנים.
אנשים משתנים, אבל הדימוי העצמי, אתה יודע, אני ישבתי עם אברך, שהוא למד בישיבות, הוא דווקא היה בחור טוב בישיבות. התחתן, נהיה רבי בחיידר בכיתה ג' החברים הטובים שלו שלמדו איתו בישיבה, היום כולם מגידי שיעורים בישיבות, הם בתפקידים יותר מאשר רבי בכיתה ג'. הוא, כל החיים שלו זה רק כסף, איך להרוויח כסף, איך לחסוך כסף, איך לעשות כסף. הוא חי כל היום סביב, אין לו שום דבר בחיים, רק כסף. שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד לי מה, זה הבן אדם בעולם הזה, כסף וכסף. בסדר, צריך פרנסה, צריך כסף, צריך לחם לאכול, בגד ללבוש. בסדר, אבל אתה, זה אצלך נהיה כמו... אמרתי לו, אתה אוהב כסף כמו שרב חיים קניאבסקי אוהב דפי גמרא. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר, תראה, אני נכשלתי בחיים, לא יצא ממני סך הכל רבי בכיתה ג', מה יצא ממני? אז לפחות, דרך הכסף אני נהיה שווה. הכסף הופך אותי לשווה. עכשיו אני רוצה להסביר לכם, אני מדבר על בן אדם בן 50, לא ילד בן 14. אני מדבר על בן אדם בן 50. והנה, תראה כמה הבן אדם תקוע עם הדימוי העצמי הנמוך, וזה כל השנים ככה. עכשיו, אני אמרתי לו שא' רבי בכיתה ג' זה לא כזה, לא כזה השפלה. זה משרה תורנית. אתה שואל אותי, מה יש לך? יש לך משרה תורנית, אתה עובד ללמד תורה. זה לא... הוא לא יכול לקבל את זה. הוא לא יכול לקבל את זה בשום אופן.
ההשפעה שלו על ילדים יכולה להיות הרבה יותר גדולה, מה שכמובן שהשפעה של מגידי שהוא עוד מבוגר.
כן, ולפעמים רבי כזה, לפעמים רבי כזה בונה ילד ומציל אותו לכל החיים. אין להם... אבל הבעיה של האנשים האלה, של הילדים האלה, וגם האנשים המבוגרים, שהקושי שלהם הוא מובנה. האמון שלהם בעצמם הוא מאוד מאוד מובנה, שאני סוג ב', אני לא שווה. זה קושי לא פשוט. זה קושי מאוד מאוד לא פשוט, איך שהם חיים כל הזמן עם הרגשה של הסוג ב', של הלא שווה. עכשיו, אנחנו צריכים להבין את הקושי הזה שלהם, ולעזור להם כל הזמן, להרים להם את ההרגשה, ולמצוא כל מיני דברים של הצלחה אצלהם. זה הכי חשוב. למצוא להם הצלחות, לנתב אותם ללימוד דברים של הצלחה. אחד מוכשר לציור, אחד מוכשר לאלקטרוניקה, אחד מוכשר ל... לא משנה מה. משהו מוכשר לתת לו. לתת לו את התחום הזה, לתת לו את את הסוג הזה של תעסוקה, ואז הוא פתאום יתחיל להרגיש שהוא שווה, שהוא כן משהו.
יש כזו תופעה שאפילו מראים להם שזה לא יש להם איזו הצלחה, אפילו מבחן טוב, או אפילו הוא מסרב להבין את זה, הוא מנסה להסביר את זה ככה, שזה כאילו מרמים אותו.
כן, עושים איתי חסד, רוצים, כן. אבל אני לא מדבר על הצלחה ולימודים. אני מדבר על הצלחה בפרויקט מסוים שהוא עושה. תת לו, קודם כל למצוא שטחים שהוא... אני הכרתי אבא שאמר לבן שלו, אני אורז מזוודה, אני לא מצליח להכניס הכל במזוודה כמו שצריך. לך יש כישרון שאתה עושה את המזוודה, הכל נכנס. תעשה לי אתה את המזוודה, כי אתה עושה זה פי 10 יותר טוב ממני. זה לא היה נכון, אבל הילד כן היה לו קצת גישה לסדר, לארגון. וזה עזר, זה הרים לילד נורא את המורל. זאת אומרת, אנחנו צריכים למצוא דברים שאנחנו לא יודעים לעשות אותם טוב, להגיד לו, תעשה את זה אתה מקומי, כי אני לא טוב בזה. אני לא מספיק טוב בזה. עכשיו, גם לא רק זה. הולכים לקנות כובע. תעשה לקנות כובע חדש. כך כזה ילד, תגיד לו, אתה בטח מבין יותר טוב ממני על כובעים. בוא, אתה תבחר איזה כובע אני אקנה. אתה יודע מה זה עושה לילד? ילד שמרגיש שהוא זה, פתאום אני אומר לו שהוא מבין יותר טוב ממני בכובעים, והוא יבחר איזה כובע אני אקנה. הוא יבחר לי את הכובע בחנות. כל מיני דברים מהסוג הזה, הם דברים שעוזרים לילדים האלה. מאוד עוזרים להם.
מה לגבי
יחים?
אפשר לפתוח להם
שיש
לאח שלהם כזה בעיה? לא כדאי, כי הם לא מבינים אותה. נגיד, אבא, אמא יכולים להתאמץ ולשחק במשחק כזה. שאין אחיו שיש לנו כבר סטיגמה כלפי אח שהוא כזה, כן,
תראה,
גם לעצמו.
זה שאלה ש... יש מקרים שהתשובה היא ככה, יש מקרים, תלוי איזה ילדים יש לך בבית, מה זה האחים? יש ילד שבזמן מריבה, הוא יריב איתו משהו, אז יכול להיות שאני אומר להגיד לו, תשמע, אתה הרי בעייתי, אתה הרי ככה, אתה יודע, אפילו אבא אמר לנו שצריך... כן, אתה בסכנה. אתה בסכנה שילד אין לו מספיק בגרות, אין לו מספיק אחריות, לא לזרוק אחר כך, לא להשתמש עם זה, להתקיף אותו כשהוא פגע בו, או כשהוא עשה לו משהו, הרביץ לו, העליב אותו, אני יודע מה הוא עשה לו. אז פתאום הוא ישתמש עם זה נגד הילד. זה מאוד מאוד... אלא אם כן יש לך ילד שאתה יודע שהוא מאוד בוגר, ומאוד אחראי, ומאוד אפשר לסמוך עליו, זה כמעט לא קיים, כי ילדים זה ילדים.
אז הוא קודם כל לא כדאי לפתוח קלפים ככה.
כן, זה מאוד מסוכן. מאוד מסוכן, כי הם עלולים להשתמש עם זה נגדו בשעת... בשעת... מריבה. עכשיו, הבעיה הנוספת שלנו, זה מה אנחנו עושים עם הרבה בחדר, או עם המורה בבית ספר, כשיש לנו ילד עם בעיה, איך אנחנו מסדרים שהם לא יריבו עם הילד. כן, פה זה קושי מאוד מאוד לא פשוט. ואני אכנס, יש לנו כמה סוגים של רבס, נתחיל ככה, יש לנו כמה סוגים של רבס. אני הולך להכי גרוע. הכי גרוע זה רבה שהוא באופי שלו ילדותי. יש רבה שהוא, בסדר, הוא יודע ללמד, אבל הוא בעצמו ילדותי. מה זה נקרא ילדותי? מה זה נקרא ילדותי? שאם ילד באמצע הלימודים, באמצע השיעור, צחק עליו משהו, על הרבה, הוא נעלב כאילו שצחק עליו מישהו בגיל שלו. זאת אומרת, הוא לא יושב במעמד, אני בן 40, והוא ילד בן 7, 8, אלא הוא מרגיש כאילו יושב מולו מישהו גם בן 40 וצוחק עליו. הוא נעלב באופן אישי. מתי רבה לא מקבל את החוצפה או את הצחוק של ילד שצוחק עליו? מתי רבה לא מקבל את זה לא בצורה חינוכית נכונה, הוא ילד ואני פה המבוגר, אלא הוא מקבל את זה, עכשיו כשהוא נעלב באופן אישי, הוא יתנקם בילד, הוא ישנא אותו, הוא ירד לחייו. ואז זה קטסטרופה. זה קטסטרופה מה שהולך לקרוא עם הילד, בגלל שפתאום הרבה או המורה בבית ספר, זה אותו לא קורה עם מורה, היא פתאום שונאת ילדה, והשם ירחם לאן זה מגיע. השם ירחם לאן זה מגיע. וזה הסוג הזה, הם ילדותיים. עכשיו, כשאנחנו נבוא ונסביר לו את הבעיות של הילד, זה לא יעזור. זה לא יעזור. כי הוא ישתמש עם זה להשפיל את הילד עוד יותר, כי הוא שונא את הילד בגלל שהוא בעצמו ילדותי, והוא מרגיש שיש לו פה איזה, כאילו ילד אחר שנלחם איתו, והם שניהם באותו רמה. ככה, זה קושי לא פשוט, ואני יכול, אני מתבייש להגיד את זה, אבל בין 25% ל-30, בין 25% ל-30% מהרבס והמורות הם ככה. הם ככה, הם ילדותיים, והם הם, הם רבים עם הילדים או עם הבנות, כאילו שזה, כאילו שזה מישהו בגיל שלהם ובמעמד שלהם, והם, כל האלבון הוא אלבון, אלבון אישי כזה. וזה אחוז לא קטן, והרבה ילדים נהרסים בגלל הכיוון הזה, והסוג הזה של ילדים זה עוד יותר קטסטרופה. האמת שעם כל הילדים זה, זה. ואני ראיתי שהדרך היחידה להתמודד עם, עם כזה רבה, זה לתת לו הרגשה שהוא צודק, באמת הילד לא בסדר, וזה חמור מה שהילד עשה, ולהכריח את הילד להקש ממנו סליחה, ולהתנצל, ולמוכרחים. גם אם הרבה לא היה בסדר, גם אם הרבה התנהג בצורה זה, אני לא יכול לבוא, להיכנס איתו, ללכת למנהל, להוכיח למנהל שהרבה לא צודק, והוא סתם נתפל לבן שלי, והוא סתם עשה ככה, ו... כן, אנחנו יכולים ללכת למהלך כזה, הסוף לא יהיה טוב. הסוף לא יהיה טוב. הכי חכם במקרים כאלה, זה לתת לרבה הרגשה שאנחנו איתו, ושהוא צודק, והילד לא יתנהג נכון, ושהילד יבוא בעצמו ויבקש סליחה, ייתן לרבה הרגשה, ואפילו אני הייתי מעיז להגיד, יתחנף אליו. אפילו יתחנף אליו, בכל מיני... כי כמו שאומרים, אם אדם שהוא ילדותי, צורת התקשורת היחידה שיש, זה תקשורת ילדותית. אין לנו מה לעשות עם כאלה. אי אפשר לחנך רבה.
זה לא מסוכן להשאיר את הילד אצל כזה רבה?
זה כן מסוכן, אבל מה תעשה?
לא יודע, מה שווה לעבור?
לאן לעבור? מי הבטיח לך שבחדר השני לא יהיה כזה רבה? אני אומר לך, זה 25-30% מהרבה זה ככה, אז בכל החדרים זה קיים כזה רבה. אז מאיפה אתה יודע שהבן שלך לא יפגוש כזה רבה בחדר השני? זה א', ב', זה לא כל כך פשוט להעביר ילד, כי אתה מטלטל אותו מבחינה חברתית, מבחינה לימודית, זאת אומרת, יש גם, יש צד שני למטבע, זה נושא מסובך. זה נושא מאוד מאוד, לא חלק. מה זה להעביר ילד? זה פשוט. פתאום אתה לוקח אותו לחברה החדשה, להתמודדות חדשה, למקום שהוא לא מכיר, מקום שהוא מרגיש, זה קשה, זה לא פשוט להעביר ילד, וגם מי יבטיח לך ששם לא יהיה כזה רבה. ואם אין השנה, מי יבטיח לך שלא יהיה שנה הבאה? זה נושא, זה קושי מאוד מאוד לא, לא פשוט. מאוד לא פשוט. ואותו דבר בבית ספר עם מורות. אותו דבר, זה אותן בעיות. יש מורות שלוקחות את, את, את האלבון באופן אישי, ונכנסות למלחמה אישית עם ילדה, כאילו שהיא בגיל שלה. וזה לא פשוט. זה לא פשוט. כל הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד מאוד מורכבת. עכשיו, המנהלים גם לא יכולים לעזור לנו, כי אין לו רבי אחר. מה הוא יעשה? הוא יזרוק את הרבי הזה? אין לו רבי אחר להביא היום. הוא חייב להחזיק רבי בכיתה. עם מורות זה עוד יותר גרוע, כי יש חוק, יש להם קביעות, יש להם ותק, יש להם זה, אתה לא יכול להוציא אותם אפילו אם אתה רוצה. זה סוגיה לא פשוטה. זה סוגיה לא פשוטה בכלל. אבל צריך לדעת, אתה לא רואה אפילו נהג אוטובוס לפעמים נעלב מאיזה נוסע ומתחיל לריב כמו ילד כזה. פוגשים את הסוג הזה בכל מקום. בכל מקום אתה יכול לפגוש את ה... את הסוג הזה של אנשים.
נושא
הוא לא ילד. לא, הוא גם יכול להרים עם ילד. זה בעיה שצריכים להיות מודעים לה, וצריכים לדבר, ללכת עם הרבה בצורה ילדותית, לתת לו הרגשה שהוא מנצח, והוא צודק, והכל זה, ורק ככה אפשר לצאת מזה. אין דרך אחרת סוג הזה של בעיות.
אבל
יהוד,
אפשר להגיד שרד הוא כזה לא בסדר, כי הוא תתחנף
על לא, לא, לא. לא, כי הילד עלול להגיד אחר כך בשמך ואתה שרפת הכל. זה מאוד מסוכן. מאוד, זה דברים מאוד מאוד לא פשוטים, מאוד מאוד מסוכנים. אבל אנחנו צריכים להבין, לזהות מתי יש לנו עסק עם רבי או מורה שהם ילדותיים, וללכת איתם בהתאם לבעיה הזאת. עוד בעיה שמצויה מאוד אצל הסוג הזה של דברים, זה אותם, יש בכיתה טיפוסים, מה שנקרא סדיסטים כאלה, שהם מזהים ילד שקצת חסר ביטחון, ילד שקצת לא הולך לו, והם מתחילים להציק להם ולהתעלל בהם ולרדת לחייהם. זאת אומרת, יש לפעמים, לא תמיד זה קורה, אבל זה יכול לקרות. יכול לקרות שפתאום הילד הוא קורבן של איזה ילד אחר, אכזרי, שפתאום בא ומתחיל להציק לו ולרדת לחייו. זה דברים שקיימים. והילד שלנו מתבייש לספר את זה. הוא סובל ושותק, אבל הוא סובל. ואנחנו צריכים לזהות את זה ולמצוא, אם יש דבר כזה, אנחנו צריכים לדעת מזה, ולהגן על הילד. אסור לתת לזה לקרות. זה לא דומה לסיפור עם הרבה, כי הרבה אין לי טעם להילחם בו, בילד ההוא כן יש לי טעם להילחם בו. אנחנו צריכים להגן על הילד הזה. לא לתת ל... עכשיו, מצד שני, אם יש רבה כן אדם פיקח, כן אדם שמבין בחינוך, אז אפשר להשתמש איתו שהוא יעזור לנו להציל את הילד. אפשר להשתמש איתו. באה אליי בחורה לפני שבועיים, ילדה בת 16. היא לומדת בסמינר. הסמינר שלה הוא לא סמינר הכי טוב. הוא לא סמינר הכי טוב. היא אומרת לי, יש בסמינר או בנות מאוד פרחחיות, מקולקלות, או בנות מאוד צדיקות. אני לא מאוד צדיקה, וגם לא מאוד מקולקלת, אז אין לי חברה. אין לי חברה. ואני אמרתי לה, ומה אכפת לך להיות חברה של הצדיקות, אפילו שאת לא נורא צדיקה? היא אמרה, הם לא רוצים אותי.
אני לא מספיק צדיקות.
לא, זה... תראה, המילה צדיקות היא לא מילה אמיתית. המילה צדיקות היא לא מילה אמיתית, זה כזה...
פרומריות יותר.
מה?
פרומריות קצת יותר.
הן פרומריות בשלוש פרטים. מה זה... אתה יודע ש... להגיד על מישהו שהוא פרומר זה... בדרך כלל זה שניים, שלוש פרטים ששם הוא פרומר, לא יותר. בכל אופן, אמרתי לה, תני לי טלפון של הסגנית שלכם מהסמינר. התקשרתי לסגנית. אמרתי לה, תראי, לילדה יש בעיה. היא רוצה לצאת מהסמינר, היא רוצה לעזוב. היא באה אליי שאני אעזור לה למצוא סמינר אחר לעזוב. אמרתי לה, תראי, זה לא טובתה. זה לא טובת הילדה עכשיו באמצע השנה להעביר אותה סמינר. וגם אם אני ארצה לעשות את זה, הסמינר טוב ממש, בן כל לא יקבל אותה. אני אמר לה, יכול להכנס את הסמינר לא טוב. הסמינר לא טוב, אז זה מחליף פרה וחמור. אז מה עשיתי? כאילו מה, רציתי, החלפתי בעיה עם עוד בעיה. אז היא אומרת, מה שאתה רוצה שאני אעשה? אני אגיד לך מה אני רוצה שתעשי. תקחי ילדה טובה מהכיתה. לא סתם ילדה טובה, ילדה שיש לה מעמד טוב בחברה. ותבקשי מהילדה הזאת, שלשם שמיים, תתחיל להיות חברה של הילדה הזאת, ולרצות ללמוד איתה, ורוצים לרצות לדבר איתה, ולרצות להיות חברה שלה, שהיא כאילו ביוזמה שלה, תנסה להיות חברה של הילדה. ואז אנחנו נראה איך זה יעבוד. היא עשתה את זה, אחרי שבועיים קיבלתי טלפון מהאימא, היא אומרת לי, יש לי ילדה חדשה בבית. כך אמרה לי האימא. הנה, דבר מאוד פשוט, לא קשה בכלל. לא קשה בכלל. האימא התקשרה לי אחרי שבועיים, אומרת לי, יש לי בבית ילדה חדשה לגמרי. 16. ילדה ב-16, בת 16 בסמינר. זה לא קשה. זה לא קשה. זה דברים פשוטים, זה לא עצות מי יודע מה חכמות. זה דברים פשוטים, מאוד פשוטים. זה סך הכל, אנחנו צריכים להיות עם אנטנות פתוחות. זאת אומרת, הרדאר שלנו צריך להיות פתוח, אנחנו צריכים לקרוא את הבעיות, ואם אנחנו רואים את הבעיות בזמן, ואנחנו עוזרים לילדים, אנחנו פותרים את הבעיות. לא להשאיר את זה ככה. לא להשאיר את זה ככה. בעיות חברתיות אפשר לעזור לילד. בעיות עם רבס או עם מורות, אפשר לעזור לילדים. זה לא דברים, זה לא גזרה משמיים, כל המצב הזה. וגם כשהרבה הוא בעייתי, וגם כשיש חברה בעייתית בכיתה, וגם כש... אפשר לעזור. זה לא משהו שאי אפשר לעזור. פשוט צריך לתפוס את זה בזמן, ולהיכנס לתוך המציאות בצורה נכונה, ואז הדברים הולכים טוב. ולפעמים הדברים קטנים כאלה מצילים ילד לכל החיים. ממש, ממש מצילים ילד לכל החיים. עכשיו, נלך הלאה. הילדים האלה שקשה להם, הם הרבה פעמים יעשו דברים רעים כדי למשוך תשומת לב. זאת אומרת, בגלל המצוקה הרגשית שלהם, הם מחפשים איך למשוך תשומת לב דרך התנהגות רעה. זאת אומרת, ההתנהגות הרעה שלהם היא לא בגלל שהם רעים באמת, אלא בגלל שהם רוצים תשומת לב. אז אנחנו צריכים לזהות את זה. אנחנו צריכים לזהות מתי זה קורה להם. ולעשות שני דברים. א', לא לריב איתם, לא להניש אותם, לא לצעוק עליהם, כי כשאני צועק עליהם, נתתי להם את התשומת לב שהם ביקשו. בעצם הם הצליחו. האח שלו בנה איזה משהו מאוד יפה. הוא הלך שבר לאח שלו את כל מה שהוא בנה. הילד הקטן בוכה, מה הוא שבר לי, הוא קלקל לי, הוא עשה לי. למה הוא שבר לו וקלקל לו? כי הוא רוצה תשומת לב. עכשיו אני בא וצועק עליו, אני בא ומעניש אותו. נתתי לו את התשומת לב שהוא ביקש. אז אני מראה לו, כדאי לך להמשיך לעשות דברים כאלה, אתה תקבל מה שאתה רוצה, זה שווה. לנו נדמה שאני צועק עליו, הוא לא מרגיש שאני צועק עליו, כי זה לא אכפת לו. הוא מרגיש שהוא קיבל תשומת לב. אם אני אראה לו שזה לא ייתן לך תשומת לב, אתה תשומת לב תקבל את לי רק דרך דברים טובים. ההפך, כשאנחנו נשאר אדישים לכל כל הפרובוקציות האלה, ונראה לו שזה לא עובד, נשאר אדישים ונראה לו שזה לא עובד, יש הרבה יותר סיכוי לעזור לילד הזה מאשר להיגרר לתוך הפרובוקציות. הפרובוקציות שלו. אני צריך להיזהר לא להיגרר לתוך פרובוקציות של ילד שעושה בעיות.
אבל האח הקטן הוא מרגיש שלא...
נכון, השאלה שלך נכונה. עכשיו, מה אני עושה עם האח הקטן? האח הקטן, אני צריך לתת לו פיצויים. אני צריך לתת לו איזה מתנה, אני צריך לתת לו איזה ממתק, אני צריך לתת לו משהו, עשו לך ככה, אז אני אתן לך משהו, פיצויים על זה שעשו לך ככה. זה נכון. אני צריך לחשוב גם על האח הקטן, אבל לחשוב על האח הקטן מכיוון אחר, לא מכיוון של לצעוק על הילד הזה ולהניש אותו, אלא אני אתן לו פיצויים, אז אני אקנה לך איזה משהו, אני אתן לך איזה ממתק, אתן לך... זה, בגלל שעשו לך כדבר כזה וכזה. כי באמת האח הקטן גם יכול להיות רק לכם בעיות שאני כאילו הפקרתי אותו ולא אכפת לי ממנו. אז צריך כן להיזהר עם ה... זאת אומרת, בקיצור, המערכת פה היא מאוד מאוד מורכבת, מאוד לא... זה לא שחור ולבן. שום דבר פה לא שחור ולבן. אנחנו צריכים כל הזמן להיות ערניים לבעיות האלה. אבל, לפעמים, בגלל הרצון להציל ילד, ובגלל הרצון לעזור לילד, ובגלל הרצון של כל הדברים האלה, לפעמים אנחנו גולשים למקום לא נכון, שלמקום הזה קוראים חוסר גבולות. זאת אומרת, פתאום ילד, בגלל שאני כל כך כל הזמן רוצה להגן עליו מהבעיות שלו, אני לימדתי אותו לחיות בלי גבולות. הוא הולך לאן שהוא רוצה, הוא חוזר מתי שהוא רוצה, הוא עושה מה שהוא רוצה, כי אני אפילו לא צועק עליו ולא מעניש אותו ולא אומר לו ביקורת, ואני לא... יש כאן גם סיכון, יש כאן גם סיכון לא קטן, וצריך פה להיזהר, לא לאפשר, עם כל הרגישות, ועם כל הזהירות, ועם כל הדברים האלה ביחד, אז צריך לאפשר לא ליצור אצל ילד מצב של חוסר גבולות. כי מצב של חוסר גבולות הוא סכנה על כל החיים, הוא לא סכנה דווקא על עכשיו. אדם שאין לו גבולות, יש לו בעיות עם מקום עבודה, יש לו בעיות עם משפחה, עם אשתו, עם ילדים, עם... אדם בלי גבולות זה אדם עם הרבה הרבה צרות. המון המון בעיות יש לאנשים שאין להם גבולות. וילד מנסה אותנו כל החיים, איפה הגבול? ילד תמיד מנסה. תמיד, כל ילד, בין ילד טוב, בין ילד רע, בין ילד כזה, בין ילד כזה, ילד מנסה אותנו איפה הגבול. וכשילד עושה דברים שעוברים את הגבול ואני בולם אותו, הוא נורא כועס, הוא נורא מתמרמר. ברגע הראשון, בהמשך הוא מבין את זה. הוא מבין את זה והוא מקבל את זה, כי בסך הכל הטבע של אדם זה שהוא אוהב גבולות. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בטבע שהאדם כן אוהב גבולות. אדם לא אוהב, אדם אוהב להיכנס למקום שהוא מסודר. הוא לא אוהב לסדר, אבל אוהב להיכנס למקום מסודר. האדם יותר אוהב להיות בחנות מסודרת מאשר בחנות לא מסודרת. הוא אוהב שהבית שלו, הוא לא אוהב לסדר, אבל הוא אוהב שהמקום יהיה מסודר. ובעצם גבולות זה סוג של סדר. ילד בעצמו לא נהנה. ילד בעצמו לא נהנה כשהוא חי בלי גבולות. זה לא עושה לו טוב. זה לא עושה לו טוב. זה עושה לו תחושה של ריקנות. זה עושה לו תחושה של... לא, לא טוב לי. ולכל ילד אנחנו צריכים לקבוע גבולות, וזה הדבר הכי מסוכן שיש, זה כשאנחנו מגיעים למצב שילד חי בלי גבולות. היה לי סיפור עם אמא, עם משפחה מאוד צדיקה. שבת שלה נפלה, השם ירחם, היא הגיעה לחילולי שבת. הייתה ילדה מבית מאוד טוב, אבא תלמיד חכם גדול, הילדה הייתה יושבת בחדר עם נגן בשבת ושומעת מוזיקה בשבת. והאמא התקשרה, שאלה אותי מה לעשות, אמרתי לה, אל תעשי כלום. תעשי את עצמך שאת לא רואה ואת לא יודעת, ואת... אל תיכנסי לחדר כשהיא שם עם הנגן, כדי שלא ראית ולא ידעת. אבל אל תעשי כלום, תשתקי. היא אומרת, זה חילול שבת דאורייתא. אמרתי לה, כן, זה חילול שבת דאורייתא, ואת תשתקי.
אולי.
למה אולי?
אני יודע שחשמל זה הדרבנן, אז יכול להיות...
מי אמר שחשמל זה הדרבנן?
יש דעה כזאת.
של מי?
אחד עם סלטריות ודברים כאלה.
של מי?
שמעתי שזה, יש צד של ספק שם, ודאי שזה.
של מי? מי? מי הפוסק?
זכות,
בטל זמרה ו... אלפרינשטיין. בשכונה שלנו. אלפרינשטיין
הוא הפוסק, הוא פוסק, לא. הוא פוסק.
לא, אני רוצה להסביר לך.
אנחנו פוסקים שזה דאורייתא.
רק שנייה, שנייה, אני רוצה להסביר לך.
למה זה בונה או זה, אבל בעיקרון יכול להיות שצד שדאורייתא.
אני רוצה להסביר לך משהו. רב, תלמיד חכם, כן? הרב הזה, הרב הזה, בלי שמות, כן? רב תלמיד חכם, הוא מוסמך לפסוק מה אומר משנה ברורה, מה אומר השח, מה אומר התז, מה אומר שולחן ערוך, מה אומר המגן אברהם. הוא מוסמך להגיד לך, לפסוק מה כתוב בספרים. הוא לא מוסמך לפסוק שאלה שלא כתובה בפוסקים. כל שאלה שעולה והיא לא כתובה בפוסקים, השולחן ערוך לא מתייחס אליה, כמו חשמל, לא היה בזמן השולחן ערוך, לא היה חשמל, הרמב״ם השולחן ערוך לא הכירו מה זה חשמל. אז זו שאלה שלא כתובה בפוסקים. שאלה שלא כתובה בפוסקים, זה מתחיל מהחזון איש, מתחיל, לא נגמר. מתחיל, פחות מהחזון איש לא יכול לפסוק כאלה שלו. חזון איש, הרב אלישיב, הרב משה פיינשטיין, הרב שלמה זלמן אוירבך, כן, אני נותן שמות של ה... של הלמעלה למעלה. כי למה? כי מדובר פה בעצם, איך אני פוסק כזאת שאלה? השאלה כזאת היא אני פוסק על, על עיקרון שנקרא לדמות מילטה למילטה. זאת אומרת, אני עכשיו לוקח, הנה, אתה מדבר על חשמל. בא חזוני שאומר, חשמל זה בוינה. חשמל זה בוינה. איך זה בוינה? אומר החזוני שהמעגל, המעגל של, ה, של הזרם, המעגל הוא כלי. להחליט שמעגל זה כלי, להחליט שמעגל זה כלי וסגירת מעגל זה בניית כלי, זה, זה, זה לדמות מילטה למילטה. זה לא, זה לא דבר שמופיע באיזה מקום בספרות ההלכתית, אלא אתה לוקח את הבוינה שמופיע בחז"ל ומדמה מילטה למילטה, ומחליט שגם זה כלי וגם זה, כן? עכשיו, החלטה כזאת יכול לקבל אדם שיודע את כל התורה כולה. ממש את כל התורה כולה. הוא יודע את כל הש"ס, בבלי, ירושלמי, עם כל הראשונים, עם כל האחרונים, עם כל הפוסקים, עם כל הנושא כלים. מי שחסר לו משהו בידיעה של כל התורה כולה, אין לו כישורים, אין לו כישורים לפסוק כזאת שאלה. אין לו. זה לא שאלות שיכול לפסוק יהודי שתלמיד חכם שבאמת יודע ללמוד. זה לא מדבר אחד שלא תלמיד חכם. תלמיד חכם אמיתי. אדם לא יכול לפסוק כאלה שאלות. זה שאלות שחייבים להיות אנשים שאין משהו שהם לא יודעים. שיודעים ממש הכל. רק אנשים כאלה, וגם בתוכם זה בודדים, מעיזים לפסוק ופוסקים. בודדים. רוב השאלות הקשות, בסופו של דבר, נפסקות מאדם אחד או שניים בכל הדור. ולכן כשאתה בא ואומר, יש פוסקים שמתירים. אין פוסקים... לא. יש פוסקים שאומרים שזה דרבנן.
יש צד פה, כי לא כולם אומרים שזה בונה, יש כאלה שזה מבעיר, יש מקומות שאין את העברה, כאילו. עכשיו, אחד כל מיני מקומות שרוצים להגיד שיש...
מבעיר.
נניח מיקרוגל, יש צד שבישוב במיקרוגל זה לא איסור דאורייתא, כל מיני דברים כאלה. עוד פעם, לקראת הילדה זה איסור,
לא.
האם זה איסור דאורייתא?
זה נכון שבישול במיקרוגל זה לא איסור דאורייתא, זה נכון, כי... לא, 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 לא התבטאתי טוב. זה נכון שיש צד לומר שבישול מיקרוגל הוא לא איסור דאורייתא, כי מדאורייתא כל מה שאסור זה רק או חמי אור או אור. או שאתה מבשל על האש, או שאתה מבשל על תולדות האש. זאת אומרת, ברזל שהתחמם מהאש, כן? אבל מה שלא אש ולא תולדות האש, הוא לא דאורייתא. מדאורייתא אין בישול אחר. ויודע מיקרוגל זה לא אש ולא תולדות האש, כי מיקרוגל עובד על שיטה שהוא שולח גלי קול והם יוצרים תנועה של החומר, והתנועה של החומר יוצרת חימום, זה עובד הפוך מהזה. אז יש צד חזק מאוד להגיד שזה לא איסור דאורייתא מהכיוון הזה, מהכיוון הזה של מה שיטת הבישול של מיקרוגל. אבל מה זה כן, אין היום מישהו שיודע לפסוק. לא קיים. לא קיים היום שום אדם ברמה שיכול להגיד לי מה זה כן מיקרוגל. אם בכלל זה אסור, אם זה לא אסור, ואיך זה... יש עוד בעיה עם מיקרוגל, להכניס את האוכל למיקרוגל, להדליק את המיקרוגל, זה בכל מקרה אסור. זה בכל מקרה אסור.
אם יש צד של שעון שבת, אם רוצים תמיד להגיד
מה זה. אם אין צד של שעון שבת במיקרוגל, כי הבטיחות, הבטיחות היא ש... אבל בוא נגיד, לבשל לחולה עם גוי במיקרוגל, עדיף מה שלבשל לחולה על הגז. נגדיר את זה ככה. אבל מה שאני רוצה להגיד, שאין היום רב, אין היום פוסק שיודע, שיכול לפסוק לי שאלה של מיקרוגל. אין כזה רמה היום. אין האחרון שעוד יכל לדבר על זה, זה היה מוישה פיינשטיין. רב אלישיב. היום גם אלה שישנם, הם לא ברמה הזאת כבר. הם לא יכולים לפסוק כזאת שאלה. זה שאלות, זה שאלות מאוד מאוד לא פשוטות. כי אין היום מי שיפסוק אותם. אין מי שיפסוק אותם. עכשיו, המבעיר של שבת, מי שפסק את המבעיר זה רב חיים מויזר. רב חיים מויזר נפטר...
שחשמל כאילו זה
מבעיר. לא שחשמל. בזמן רב חיים מויזר, מה שהיה שאלה של חשמל, היה שאלה של הדליק מנורה בשבת. להדליק מנורה של חשמל בשבת. המנורה שהייתה אז, היה מנורת להט. זאת אומרת, הברזל בתוך הזה, שזה, הוא רצה לקרוא לזה גחלת של מתכת. שזה המבהיר. יש רמב״ם שאומר שאם אדם מבהיר גחלת של מתכת, אז זה חייב משום מבהיר. אז מה קורה פה? אני לוקח ברזל, אני מחייב אותו לרמה שכמו גחלת. החזון איש בא וטען שאין אש בלי חמצן. והמנורה הזאת היא סגורה, הרמטי, ואין שם גרם אחד חמצן. ולא יכול להיות בשבת אש, גם ביום חול. אין דבר כזה שאש דולק במקום שאין חמצן, שאין אוויר. אש חייבת חמצן. ואם זה בלי חמצן, אז זה לא אש. אז זה לא מביר. עכשיו, אבל אל תשכח שרב חיים מויזר פסק את זה בשנת או תפשין או לפני תפשין. זאת אומרת, תחשוב כמה שנים. מה?
נפטר בתפשין.
מה?
נפטר בתפשין, נכון?
לא, הוא נפטר ב... כן, נפטר בתפשין. הוא פסק את זה עוד 15 שנים קודם. אל תשכח איזה התפתחות יש לנו מרב חיים מויזר עד היום, כן? זה עולם אחר לגמרי. היום כל הבעיות הן בעיות אחרות לגמרי, וכל השאלות הן שאלות אחרות לגמרי. והיום בכלל אין כבר את המנורות האלה, ביטלו אותם. אנחנו עומדים בשאלות אחרות לגמרי. רק אני מסביר, זה לא שאלות פשוטות. זה שאלות שרבנים רגילים לא יכולים לפסוק אותן. זה ברמה של גדולי תורה, גם בודדים בתוך הגדולי תורה יכולים לפסוק כאלה שאלות. זה דברים מאוד מאוד, מאוד, מאוד מסובכים, מאוד מאוד, מאוד מאוד לא פשוטים. אני זוכר שכשהייתי בישיבה, ניגשתי פעם לשאול את הרב רמסקי, זו שאלה בהלכה, והרב רמסקי היה עכשיו פוסק מאוד מאוד גדול. הוא בזמנו פסק אחרי השואה, אחרי מלחמת העולם, הוא פסק את כל העגונות. כל העגונות שהיו באירופה אחרי המלחמה, הכל הוא פסק, וזה היה שאלות מאוד מאוד קשות, שאלות של העגונות, כי בשואה אין מתים, אין אנשים, אין גופות, אין לוויות, אין עדים, אין שום דבר. היה מאוד מאוד קשה כל השאלות האלה. אני הלכתי לשאול את זה שאלה בהלכה. הוא אמר לי, אני הזדקנתי, אני כבר לא 100% זוכר הכל. מאז שאני לא 100% זוכר הכל, אני כבר לא פוסק שום דבר. הוא עוד ידע את כל התורה כולה במושגים שלנו, זה היה... אבל הוא אומר, אני כבר הזדקנתי, הראש כבר לא 100% הכל זוכר, אני כבר לא פוסק הלכות, פסקתי לפסוק. זה לא פשוט, הדברים האלה הם לא פשוטים, הם לא פשוטים, זה דברים מאוד מאוד כבדים, מאוד מאוד מסובכים. זה לא הולך ככה לעשות את זה חשבון ולהתיר דברים, זה דברים מאוד מאוד לא פשוטים. ויש שאלות, כל הזמן יש שאלות. יש שאלות קשות שעולות כל יום. כל יום עולות שאלות. כל יום ממציאים מכשירים חדשים, כל יום ממציאים מציאות חדשה. היום אתה לא נכנס ברחוב בלי שיצלם אותך מצלמת אבטחה. מה אתה עושה עם שבת? אתה כל השבת מצטלם. אין, אין, אין מקום היום שאין לו את ה... את המצלמות האלה. מה אתה עושה עם שבת? איפה אתה הולך? איפה אתה לא הולך? אני לא מדבר על חיישנים נגד אש וחיישנים נגד... זה, אתה נכנס לבית מלון, הכל עם כל מיני חיישנים וכל מיני... זה שאלות שלמות יש, יש, יש סביב ה... אני לא יודע מה קורה ברוסיה, אבל יש המון אנשים שנוסעים שבועיים, כן? מה קורה שם עם שעוני מים? פה בארץ עכשיו נכנס השעון הדיגיטלי. אם, אני לא יודע שם מה הולך, אבל אם יש שם בחוץ לארץ שעון דיגיטלי, מה עושים? מה עושים עם שבת? אי אפשר לפתוח מים. אנשים לא חושבים על זה.
פעם ברוסיה בכלל לא ישנים.
מה?
פעם ברוסיה
לא ישנים
בכלל.
הם ישנים
איזה
סכום
קצור
לחודש.
אה, לא
ישנים?
עכשיו יהיה כבר יש. מה?
לא
ישנים. אה, אין
שם ישנים. פעם לא היה. פעם לא
היה.
עכשיו
לא. לא, כי היום מי שנוסע לאירופה לא יכול להיות בשום בית מלון.
לא צריך ללכת ברוסיה. פה גם בארץ עכשיו מתקיחו את השעון.
נכון, נכון.
עכשיו,
המשמר שבת
מחפשים עכשיו
צוט, איך
למצוא איזה
מעט
שבכל זאת
יספק
גם
הגיחון,
גם דתיים,
כאילו
מה שזה פשרה.
לא, מה שעכשיו הולכים לעבוד, אני דיברתי עם אחד, אז הוא אמר לי שעכשיו עובדים לעשות שיהיה מחשב, שעון מחשב, שהוא בשבתות וחגים לא יעבוד. יסגור את המונה של המים. כל שבת וחג המונה של המים לא יעבוד בכלל. והוא יעשה ממוצע. הוא יעשה ממוצע של, של כל השבוע, ויחייבו אותך לשבת לפי ממוצע, לא לפי מה שהשתמשת. הגיחון מוכנים לזה, כולם מוכנים לזה. הבעיה היא שאתה צריך שהשעון יהיה לו בתוכנה מתי הדלקת נרות, כל יום זה הרי שעה, כל יום זה שעה אחרת.
זה לא בעיה, אפשר לעשות את זה מרכזים, אתה שולח איזה עוד כל פעם, לחבר אותם.
מה?
איזה מרכזייה, כן, שולחת עוד...
אתה לא יכול לסמוך על... אתה מדבר על חילול שבת דאורייתא, אתה יכול לסמוך על זה. ואם יש תקלה בשבת, זה של המרכזייה, אז כל העיר יחללו שבת. עיר שלמה יחללו שבת כי יש לך תקלה... אתה יכול לסמוך על דבר כזה? אתה חייב שיהיה לך כל שעון לחוד דבר כזה.
איך אני יכול לסמוך על
שעון
שלי,
נגיד? אותה שאלה. בסדר, אז יש לך בעיה בבית שלך, אבל לא עיר שלמה.
זה רק שאלה בכמות, אבל בריחות
אותה בעיה. אבל כשאתה הולך לפתור בעיה, אז אני לא יכול לפתור בעיה בצורה כזאת. זה עיר שלמה. אז לא, אז הוא אמר לי, הם עובדים על שעון אטומי. הרעיון הוא לבנות שעון אטומי, שהוא יתחבר ללוויינים, ואז אני מכניס, הרי יש תוכנה שיש בתי כנסת, יש תוכנה של שקיעה וזריחה וכל יום ושבתות וחגים. קיימת תוכנה כזאת. צריכים לחבר עכשיו שעון אטומי עם התוכנה הזאת, ואז יבנו שעון מים כזה שיפתור את הבעיות של שבת.
מה זה עושה פה הילדה?
מה?
הילדה עם הנגן, מה
קיים? קיצור.
הגגן הילדה יש
בשביל... הילדה עם הנגן, אני אמרתי להורים, העצה היחידה זה לזרוק אותה מהבית, ואם אני זורק אותה מהבית היא לא תחזור בתשובה. אין סיכויים להציל אותה. ולכן שווה לעזוב את זה ככה. עכשיו, אבל מה קרה? הילדה גילתה שההורים שותקים לה, ואז היא ניסתה לפרוץ גבולות. ואז אמרתי להורים, זה לא. זאת אומרת, אני מוכן שתחללי שבת, אני לא מוכן שתפרצי גבולות, כי אם היא תפרוץ גבולות, לזה אין פתרון. שבת היא תעזור יום אחד בתשובה.
היא ידעה שההורים ידעו.
כנראה היא הרגישה משהו. כנראה היא הרגישה משהו. אבל היא פתאום ניסתה לפרוץ גבולות, שהיא לא מוכבת לזמנים, היא לא מוכבת לכלום, היא לא מוכבת... זאת אומרת, היא ניסתה לפרוץ גבולות. וצריך לדעת, גם כשאנחנו מבינים ילד ומתחלפים בילד ובאים לזה, הנושא של גבולות הוא פיקוח נפש. ילד שפורץ גבולות, אי אפשר להחזיר אותו אחר כך. זה יותר גרוע. על נגן בשבת אפשר לחזור בתשובה. על נגן בשבת אפשר לחזור בתשובה. ולהפסיק עם הנגן. על פריצת גבולות אין תשובה. על זה אי אפשר לחזור בתשובה. זאת אומרת, דבר מאוד מאוד מסוכן וצריך ממנו להיזהר יותר מכל נושא אחר.